שלום לכולם, חוזרים בחזרה עוד פרק של טכנולוגיות שקלים ביחד עם עומר ימוך ואופנוז. היום אנחנו מארחים את טל עקרוני, יזם שתי חברות פינטק ושעבר מרצה במכללה למינהל ופיתוח עסקי בארגון חבר, והיום מנכ"ל ומייסד חברת בטר. שלום טל.
שלום.
שלום עומר.
ברוך הבא, ברוך הבא. שלום, שלום לכולם.
שלום לכולם. אנחנו כאמור פה עכשיו בתאמת ינואר 24. 90 יום לתוך הלחימה. רוצים כמובן גם לאחל כאילו שנה טובה לכולם. וגם לתת איזשהו, למסור את דרישת שלום ולהקדיש את הפרק הזה גם לחיילי המילואים שממשיכים בלחימה ובעבודה שלהם. תגיד טל, איפה זה פוגש אתכם? המצב הביטחוני, איפה זה פוגש אתכם?
אז האמת שאנחנו כחברה ממש ירדנו לשטח, אנחנו פגשנו מאות מילואימניקים במטרה לעזור להם לחסוך הרבה מאוד כסף. אמרנו, טוב, אם אין אנשים בדיגיטל בימים אלו, אז בוא נפגוש אותם בשטח, מי יודע, אולי שם אפשר לעזור להם לחסוך כסף. היינו באיו"ש, היינו ברמת הגולן, היינו צאלים, בהרבה מאוד מקומות, באמת במטרה לחסוך להם הרבה מאוד כסף. המלחמה נכנסה בכולם כלכלית, בתור מי ששמו כחזון לחסוך כסף לכל משק בית בישראל, אז זה ממש, אנחנו בול בזמן הנכון נמצאים כאן כדי לעזור לכולם.
אולי זה אותך אומר בעצם שיש איזשהו ירידה או איזשהו שינוי, זאת אומרת יש השפעה של הלחימה על השירות, על בעצם על העסקים שאתם רואים?
כן, אז בתחילת הלחימה ממש אנחנו חטפנו פגיעה מאוד משמעותית, לא רק אנחנו אלא רוב המשק הישראלי. אנחנו ממש קיבלנו ירידה של עשרות אחוזים בהכנסות, כולם היו ממש בקקון מוד, כן, וגם משפחות בשורן. לשמחתי הרבה, באמת מאז זה השתפר, פחות לשמחתי, אנחנו צופים משבר כלכלי לא פשוט ברמת המקרו, מה שגורם להרבה מאוד אנשים להתחיל לחשוב על איך הם חוסכים יותר כסף, ועוד זה ממש מה שאנחנו עושים בחיים, אז naturally פונים אלינו לא מעט עכשיו, ככה שבמידה מסוימת אנחנו בזמן הנכון פה, עם השירות בצמיחה.
מעולה. מעניין.
טוב, זה מעניין, ובשבילכם שמחים לשמוע, ומעניין באמת איך כאילו חברה שהחזון שלה היא פינטק ישראלי, שאני חושב שזה אחד מהפרמיס הגדולים של שקל טק, וזה אחד מהדברים שמאוד מעניינים אותנו לשמוע, מה האימפקט בשוק הכלכלי הישראלי. אתה יודע, אנחנו חווים את זה בכל מיני דרכים, שואלים אותנו, האם זה פגש אתכם, פגע בכם, וזה הכל מעניין לשמוע איך זה ממש חברה שמתרכזת בשוק הישראלי, איך המלחמה באמת השפיעה. שמח לשמוע שהצלחתם לנווט את זה, וזה מדהים, אחלה פרסווירנס. זהו, אז אולי באמת שווה שתספר לנו טיפה יותר, מה זה בטר, איך הגעתם לזה, מה בטר עושים?
הסיפור של בטר התחיל מזה שאני בערך 16 שנים התעסקתי בחינוך פיננסי. אפילו לפני 16 שנה הקמתי את תוכנית החינוך הפיננסי הראשונה שהייתה בישראל. אז חלקים ממנו שתמכתי בתוך משרד החינוך. היום יש תוכנית חינוך פיננסי ב-300 תיכונים בישראל. אחרי זה בצבא הקמתי תוכנית שבאמת עזרה לחיילים לצאת מהמינוס. כן? ממש הכשרנו את משקיות התש בצבא, להיות קואוצ'ריות פיננסיות, ועזרנו לעשרות אלפי חיילים לסגור אוברדרפט, ולאחר מכן בחבר הקמתי תוכנית שעזרה למשפחות לצאת מחובות, עזרנו ל-4,000 משפחות לסגור הלוואות וחובות, ועזרתי לבנייה של התוכנית של משרד האוצר ושל עמותות כאלה ואחרות, ואז הבנתי שחינוך פיננסי לא עובד. לא משנה כמה אתה רוצה, הסיפור בסוף זה שאם אתה מלמד בן אדם איך לעשות מסע ומתן מול הבנק, ומול קרן הפנסיה, ומול סוכן ביטוח, ומול מס הכנסה, בסוף, בסוף, יושב מולך איזה מומחה, שזורק לך איזה מונח, שאתה לא מבין כלום, כן? אז מה אם פה הצועה יותר טובה? תראה איזה איזון אקטוארי יש לקרן הזה. והלכת לאיבוד, אתה לא יודע כבר מה להגיד, וכאילו תכלס, אנשים פשוט לא רוצים מוד, וגם יודעים, הם לא רוצים להתעסק בזה, וגם יש להם כוח להתעסק בזה, אין להם איך לוודא את זה. ובעצם משם התחיל צורך, שהבנו בקונסיירש פיננסי אישי, שמנהיגה אנשים בכל העולמות הפיננסיים. בעצם מה שעשינו בטר, זה קמנו חברת אם טכנולוגי, שמחזיקה ברשיונות ייעוץ פיננסי, ובאישור הלקוח אנחנו מביאים את כל הדאטה הפיננסי במקומו, האלגוריתמים שלנו סורקים איפה הוא overpaying, we're getting too less for his money, ובעצם מתחילים לזהות את כל המקומות, שבהם זה יותר מדי דמי ניהול, תשואות גרועות מדי, איזון אקטוארי, ביות, החזרי מס, ממש עובדים כל end-to-end, כדי לחסוך לאנשים הרבה מהכסף. זהו, כחברה גייסנו עד היום 2.8 מיליון דולר, באקוויטי, ועוד כמה מאות אלפי דולרים בדט. אנחנו צמחנו משלושה מייסדים ל-40 עובדים. תוך שנה וחצי.
מעניין.
כן, וכבר נכון לרגעים אלו, אז אנחנו יותר מ-10,000 ישראלים, בסוף כסף.
מדהים, מדהים. יש פה, אני עושה, אני מרגיש שכאילו לקחת אותנו ממש מההתחלה. מתי בטר התחילה? לפני כמה זמן?
הרעיון התחיל לפני שנתיים, חצי שנה פיתחנו, ואז לפני שנה וחצי עלינו לאוויר.
מעניין, אז לקחת אותנו כל השנתיים האלה ככה בכמה משפטים. יש שני דברים שממש ממש הרגשתי אותם. הדבר הראשון, זה כאילו דיברת על זה שכמעט, כמה זמן? 16 שנה אתה עובד עם, אתה עושה פרסונל, כאילו היית אומר שהיית עושה פרסונל פייננס אדיוקיישן מול קונסומרים, וזה לא עובד. אז כאילו ההערה הראשונה זה באמת, מתי כאילו פרסונל פייננס לקונסומרים לא עובד? האם וואו, פשוט כאילו, אתה יודע, מתוך ההסתכלות הזאת של כל כך הרבה זמן שאתה מנסה, וזאת הערה, כאילו, אתה יודע, ואנחנו רואים כל כך הרבה סטארט-אפים, גם פה בארץ, גם בעולם, מנסים להיכנס לתחום, באמת כאילו להביא להם זרוע טכנולוגית, או להביא להם מוצר טכנולוגי, יכול באמת לפתור את זה. והדבר השני שממש מסקרן ומעניין בעיניי, זה בעצם, תשמע, כאילו בנית את החינוך הפיננסי בסקייל. נכון? זה בעצם כאילו מה ש...
זה בעצם. אז אני באמת אדייק זה לא שפרסונל פייננס לא עובד, אלא שפייננשל ליטרסי לא עובד, כן? או פייננשל אדיוקיישן. כלומר, הרצון להעביר לבן אדם את הכלים כדי שהוא יהיה מסוגל לקבל החלטות פיננסיות ולהתמודד מול כולם, זה לא עובד. עוד פעם, מהניסיון שלי, כן? עברתי מעל 1,000 הרצאות וסדנאות וליוויתי משפחות וסטודנטים וחיילים
וממש כמו זה. ופאונדר פיט, כאילו זה פאונדר פיט כמעט מושלם, אתה יודע, זה כאילו מצג את מה אתה מביא איתך, כלום, רק איזה 1,000 הרצאות, 5,000 שעות.
אז באמת, וכשאתה מבין שזה לא אפקטיבי, ובסוף, אגב, הדברים שבאמת היו אפקטיביים, הם לא היו one to many, זה היה one on one. כלומר, זה היה קואוצ'ינג, זה היה ממש קונסולטינג, שם זה עובד. אז יש אלמנטים בפרסונל פייננס, שבאמת חברות כמו רייזאפ מתעסקות בהם, שזה יותר הבאלנס של קאש פלו. ענפנו על המאזן, נכסים והתחייבויות, כן? על המקומות שבהם אין מצב שאתה על זה. בוא, בחיית... עכשיו אתה תלך, תלמד את כל מה שצריך על משכנתה כדי לקחת משכנתה, עזוב, תוציא את זה למישהו שבאמת מבין. מה, תלמד עכשיו את כל סוגי הביטוחי בריאות ואת כל ההשקעות ואיך עושים מחזרי מס ואיך עושים מסע ומתן הרמלות, עזוב, תשחרר את זה, תן לנו, אנחנו נתעסק בזה בשבילך.
נשמע מדהים, אז איך היית חושב, כאילו תראה, אז איך, בוא תאר לנו, איך המוצר הראשון שלכם נראה? כאילו דבר איתנו כאילו גם ברמת היזם, גם ברמת האיש מוצר, הלכת, עשית, כאילו, עשית, איך נראה version 1 של מוצר כזה שבעצם בא לעזור לנו לנהל טוב יותר את הנכסים שלנו, ובאמת אולי תדבר, כאילו, אולי תפעל להבדל בין הנכסים והתחייבויות לבין מה זה cash flow, כאילו ששמת בצד את המפה, האם יש שם עוד חברות גם שבארץ או בכלל בכלליות שמסתכלות על personal finance, או בכלל איזה תחום היית מגדיר את בטר, איפה יושבת?
אז נתחיל מזה שאני ממש לא איש מוצר, בסדר? אני אפילו איש מוצר מאוד בינוני או מטה. מה שאני יודע לעשות זה יותר העולמות של business development, כשאנחנו חשבנו על מה בעצם הבשורה שאנחנו מביאים, זה לא היה במקום שהרבה מאוד חברות בוחרות ללכת אליו, שזה בוא נרכז מידע. כן? שהרבה חברות שאומרות, עזוב, בוא נציג לך דשבורד עם כל הנכסים שלך, קודם כל הנה ערך, הצגנו לך את הכל, ובמקום אחד, מהניסיון שלנו, שלי ושל שני שותפיי, שגם היו מעורבים בעולמות האלה בעבר, הריכוז של המידע לא מייצר הנאה לפעולה. ולכן אמרנו, אוקיי, מה managing people very effectively? WhatsApp. ולכן מה שאמרנו זה, בואו נבנה onboarding כמעט פיזי, ממש שיחת זום, כלכלן שקולט את הלקוחות לתוך המערכת, ובעצם מרכז את האונבורדינג של 4 יועצים פיננסיים בתהליך אחד, את האונבורדינג של יועץ משכנתה, פנסיה, מס והשקעות. ואנחנו הבנו שכל השאלות כמעט, הן מאוד חופפות, אז אנחנו פעם אחת, we ripped this band-aid, שואלים את כל השאלות האפשריות, החל מאותו הרגע אנחנו בעצם מתקשרים עם הלקוח כל חודש הזדמנות חדשה. בחודש הראשון מטפלים על אדם בפנסיה, חודש שני החזרי מס, שלישי עמלות בבנק, אחרי זה הפקדונות, אחרי זה הלוואות, משכנתה, ביטוחים, עסקות סקנדרי, השקעות, ממש נוגעים בהכל כדי לוודא שאין אבן אחת שאנחנו משאירים לא מטופלת. מבחינת ההגדרה של התעשייה, אז יש כל מיני, יש כאלה שמגדירים את זה PFM, Personal Finance Management, יש כאלה שמגדירים את זה Wealth Management, אבל תכלס אנחנו גם בהתחייבויות, כן? אז זה לא בדיוק Wealth, אז אנחנו איפשהו שם ב-PFM, כן?
זאת אומרת, התחלתם בעצם לסוף את המידע, לעשות את זה אקטיבית מול הלקוח, לקחת ללוות אותו, כלומר, כמו שאמרת, מה שבאמת עובד, Personal 101 Consulting, and started productizing, כאילו בוא נתחיל לדחוף לו התראות וכו' וכו'. זה כאילו היה...
ממש, ממש ככה, ועד היום אין לנו דשבורד ללקוח. כלומר, אין לנו צורך בו עכשיו, וכן, וזה המון השקעת UX ופרונט, וכדי להשצין את הכל. כשבסוף, מה שמעניין את הבן אדם זה לחסוך כסף. בסדר?
נכון.
אז זה יכול להיות אמצעי טוב כדי להעלות את ה-engagement או את ה-trust, אבל בסופו של דבר אנחנו פה כדי לחסוך לאנשים מלא כסף. אז זה החזון, וככה אנחנו בונים בעצם את המוצר שלנו.
ואיך זה קורה? איך אתה בונה מוצר? איך אתה בונה טכנולוגיה שעוזרת לאנשים לחסוך כסף?
אז זה מתחיל בעצם מהאבחון של הלקוח. כן? אנחנו שואלים אותו כמה ילדים יש לו ואיפה הוא גר, ומנסים להבין את שנאת סיכון, מצב רפואי, ממש להבין את כל הדברים הרלוונטיים כדי לדעת מה מרחב הפעולה לאופטימיזציה. לאחר מכן אתה הולך וממש מוציא את הרישיונות הרלוונטיים, כן? יש לנו רישיון מרשות ניירות ערך בתהליך, גם של ניהול תיקים וגם של בנקו פתוחה. יש לנו רישיון מרשות המסים לייעוץ מס, רישיון מרשות שוק ההון, חברה שהיא בעצם סוכנות לביטוח, ומבנק ישראל כמיופה כוח בתמורה, שמאפשר לנו גישה למאגר נתוני אשראי. ברגע שאנחנו מסיימים עם תהליך האונבורדינג, אנחנו בעצם פונים לכל המאגרים האלה, ממאגר נתוני אשראי, מסלקה פנסיונית, ביטוח לאומי, מס הכנסה, אנחנו ממש מוציאים את הכל, ואז מתחילים בעצם חודש אחרי חודש לעבור על זה, ולאתר הזדמנויות. אגב, הסיבה שאנחנו מדרגים את זה, זה לא כאילו יכולים לעשות הכל מיד, כן? כבר יש את הדאטה, בוא. אז הנקודה היא שאנשים הולכים לאיבוד. כשאתה זורק להם את כל הדברים בפנים, מה, כמה מסמכים? שנייה, לא הבנתי כלום, עזוב. אז עכשיו אנחנו מתחילים לאפשר לאנשים ממש לבחור את סדר הטיפול במודולים, ולא שזה יהיה לפי השאיפות שלנו. אז כן, ובשלב הזה אתה בעצם מתחיל לחשוב איך אתה עושה אוטומציה יותר ויותר לתהליכי הבק אופיס, מרמת ההחתמות, תפעול פנסיוני, תקשורת עם גופים פיננסיים מאחורי הקלעים, נקודות שבהם אתה חייב לערב בעל רישיון. מסתבר שזה לא אחראי, אחרי שיחת אונבורדינג של חצי שעה, פשוט להזיז לבן אדם 2 מיליון שקלים בפנסיה, אלא צריך לדבר עם בעל רישיון, אז יש לנו צוות של בעלי רישיונות, שמדבר עם הלקוח ומוודא שאנחנו הצלחנו לבחן את הדברים באונבורדינג, ושואל שאלות נוספות, ויודע עוד עם האלגוריתמיקה כדי לאשש את הצרכים, לפני שמבצעים אופטימיזציה ללקוח.
אני ספרתי פה 6 רישיונות, נכון? כאילו במינימום.
5.
תשמע, זה פשוט לא יאמן, כאילו איזה, אתה יודע, מי שרוצה להיכנס לתחום, איזה heavy lifting, וכמה, אתה יודע, איזה אתגר לנהל את כל התזוזה בתוך כל הסוגים של הרישיונות השונים, איך זה, איפה זה תופס אתכם? זה כאילו, זה משהו שהוא קל, מבחינתך לעשות, כאילו, זאת אומרת, שוב, ברמה היזמית, ברמה של החברה, זה משהו שהוא קל, ללכת, לגשת, להביא את הרישיונות, התקשורת שלך עם הרגולטורים, איך זה נראה?
זה גם עיכב אתכם באיזושהי צורה, כלומר, אתה יודע, עסק חדש, סטארט-אפ, יזמים רוצים מהר, כאילו איך מנהלים את זה, תעדפים את זה.
אז it's a nightmare, בסדר? כלומר, בעצם כדי להתחיל להוציא את הרישיונות האלה, יש רישיונות שאתה זקוק להון עצמי, או לביטוח, או ל-procedures, או אפילו ל-penetration testing, או לביקורת חיצונית, וכשאתה מפוקח על כל כך הרבה מקומות, אז אתה עושה את זה gradually. אז מה שעשינו בהתחלה, זה אמרנו, אוקיי, אנחנו לא מתחילים עם סוכנות ביטוח 100% אין-האוס פה שלנו, אלא עובדים עם סוכנות ביטוח קצת ג' במקרה שותף שלי, בעלים של סוכנות לביטוח לפני כן, ולכן השתמשנו בסוכנות הזו. לא מיד הלכנו עם יועץ או יועצת מסינה, או עושה להפעת עם חברה חיצונית. תמיד אתה עושה לזה בעצם, כן, אמבדד במידה מסוימת, נכון? אתה לוקח את זה מבחוץ, וואנס אתה מבין שהדבר הזה יכול להיות רלוונטי, אז אחרי ה-MVP, אתה מכניס את זה פנימה, וכאמור זה נורא.
זה נשמע מוכר, אני חייב לציין.
Sounds about right, כן, כן.
כן, sounds about right. אז קצת אתה יודע, אוקיי, אז רישיונות, כאב ראש, רגולציה, ברדק. Now you're in. איך משתמשים בזה? איך כאילו, מה הדברים הראשונים שמנגישים? מה, אתה יודע, לא יודע, מה הדברים הראשונים שהתעסקתם בהם? לשאוף את המידע, כאילו, איפה זה פגש אתכם? כאילו, איך זה, איך ניהלתם את האירוע? מעניין לשמוע את ימיכם הראשונים.
אז באמת, אולי בגלל שגם החברה הקודמת שהייתה מפוקחת על ידי רשות שוק ההון, אז בעצם כבר ידעתי איך להתחיל, כן? אז דבר ראשון שעשינו זה ניסיון להבין מקורות המידע. עשינו, אפילו לקרוא לזה MVP זה לא בסדר, בסדר? זה כאילו עשינו את בדיקת התכנות הראשונית באמצעות לקחת 20 אנשים ולהביא את כל הדאטה הידנית, לא לשאוב את זה מהבנק ולא לשאוב מהזה, אלא תביא לי, תביא את הדאטה. וזיהינו קודם כל שאנחנו מצליחים למצוא חיסכון של מאות אלפי שקלים ללקוח ממוצע. ממש מאות אלפי שקלים. חלק מהדברים הם ממש מיידיים, כסף, ממש cash in your bank account, כמו החזרי מס. חלק זה חיסכון עד, חיסכון אקטוארי נקרא לזה, כן, עד גיל פרישה או עד פירעון המשכנתא, וחלק זה דברים שפשוט מפסיק, אתה מצליח להוריד עלויות מיידית, ביטוחים ועמלות עוש וריביות. once הבנו את זה, אמרנו אוקיי, בוא נתחיל לאפיין מה בעצם המומחים הפיננסיים השונים עושים, ונתחיל להוריד את זה לאלגוריתמיקה. לא תגיד עכשיו AI, בסדר? לא, אני לא מפזר אבקת AI איפה שלא צריך אותה. אני אמרתי, בוא נלמד מה עושה מומחה פנסיוני. מומחה פנסיוני יש לנו בצוות המייסדים, הנה בבקשה, בוא נעשה את זה. מס, אוקיי, בוא נדבר עם יועץ מס. ובעצם בשלב הזה, ממש התחלנו, ייצבנו את המערכת ככה שהיא תדע להתממשק לוואטסאפ, והתחלה הייתה, בוא נפיץ את זה בקרב חברים. וירקי טוב, ויתחילו לספר עלינו ל-HR'יות שלהם. מפה לשם כבר היינו ב-150 חברות הייטק, אבל היום ה-B2B2C הזה הוא מהווה רק 20% מהמקורף שלנו. היום 80% זה B2C לחלוטין. אנחנו all over the place. כל מקום רואים בטר, וזו הדרך שבה בעצם בנינו את זה. כן?
איזה חברה מסורתית? אז כאילו רואים בטר. אני תוהה האם כאילו הקונסומרים שפוגשים אתכם במודעות בין, אתה יודע, בטח באינסטגרם, טוויטר, all over the place, האם הם יודעים להגיד, אוקיי, בטר זו חברה שעוזרת לי לחסוך כסף, וספציפית, אתה יודע, כמו שלמשל, נניח, אין ממש, יש את 1-0 בארץ שזה בנק דיגיטלי, אז אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, סבבה, אתה יודע, זה כאילו זה טייק על... תיק על אחד הבנקים. איזה חברות מסורתיות אתה מגדיר שהן התחרות שלך, ואיך ההסתכלות שלך ספציפית לגבי השוק הזה קדימה? זאת אומרת, איך אתה רואה שאתם ממשיכים לקחת ולצמוח, מה האדג' שאתם נותנים? אז מי התחרות שלך?
אז בעצם בגלל שאנחנו משחקים בהרבה שדות, יש לנו מתחרים בכל אחד מהוורטיקלים הפיננסיים שהם קצת שונים. אם אנחנו מסתכלים על החזרי מס, אז יש חברות ממש מסורתיות להחזרי מס, ויש כל מיני חברות קצת יותר דיגיטליות לתחום. אם אנחנו מסתכלים על העולם הפנסיוני, אז יש מנהלי הסדרים שהם חזקים מאוד בתור חברות, חברות כמו מבטח סיימון, ואגם לידרים, ושקל, כל מיני חברות כאלה, ששם אנחנו ממש head to head, אבל באמת יותר מרוכזים בצרכן, כן? כלומר, הם צד מעסיק, במידה כזו או אחרת, ואותנו מעניין הלקוח הסופי. בעולמות של השקעות, אז זה יועצי השקעות בבנקים, בגדול. בעולמות של ביטוח, אז סוכני ביטוח יותר קטנים, בעולמות של בנקאות, עמלות עוש, אין לנו שם מישהו שמשחק לצידנו. אז בכל אחד זה ככה נראה קצת אחרת, שזה אתגר יפה, אבל בינתיים נראה שה-all-in-one solution הזה יודע לתת פתרון לא רע בכלל להרבה מאוד מקהל היעד שלנו.
מעניין, זה כאילו זה מרגיש באמת כאילו מצד אחד אתה בא ואומר, שמע, all over the place, קצת פה וקצת שם, ורגע איפה הפוקוס ואיך מתחילים וכו'. מצד שני, את מה שאתה מתאר כרגע, זה שוק שהוא כאילו fragmented, נכון? שהוא מפורק, יש לו מלא חלקים שונים, אין איזשהו ארגון או חברה אחת שהיא מכסה את כל הצרכים האלה, וזה נראה כאילו זה, יש צורך, ואתם באים למלא את הצורך הזה, אז כאילו, אתה יודע, זה מעניין לשמוע את ה-all-in-one solution.
כן, והאמת לאנשים ממש עשירים, יש מי שעושה את זה, זה נקרא family office, בסדר? אז אנחנו מתאימים ל-99% מהאוכלוסייה, אלה שלא eligible להצטרף ל-family office. אז בסופו של דבר, we did not invent something from scratch, but we did unify it, aggregated everything together.
מגניב, אז זה כאילו, שוב, אני מרגיש כאילו, אם אני מסתכל כאילו על בטר, אם אני מנסה להסתכל על בטר בתור החלקים הזזים שלה, יש פעם אחת מרכיב גדול של קבלת מידע, נכון? אז כאילו צריך להביא את המידע מהלקוח, בטח מהמסלקות, בטוח שמשתמשים בטח באתר הזה של הר הכסף, נכון?
זה עוד אחד ממאגרי המידע, כן.
עוד אחד ממאגרי המידע, מביאים את המידע הזה, ועושים בעצם, יש איזשהו בעצם, עכשיו זה, יש פה שני חלקים, פעם אחת זה כאילו זה הספר אני חושב, the book, איך זה רמס, מה מגיע, מה יבש, הנתונים היבשים שיכולים לעזור בלמצוא, למצוא חיסכון, ובחלק השני זה כאילו אולי כאילו סוג של חוכמת ההמון, או תגיד לי אתה, כאילו איך יועץ פנסיוני ואו יועץ השקעות ואו יועץ מס, יודעים לקחת את המידע שלהם, את הניסיון שלהם, ולהשליך את זה בתוך, בתוך האלגוריתם שיחזיר בחזרה חיסכון הלקוח.
אז זה בדיוק, זה המאג'יק פה,
בלי AI. לכאורה.
אין AI.
אולי בהמשך נטפטף קצת. אבל זה לא מוסיף לך לוולואציה, כאילו אם אתה, אתה יודע, מוסיף לוולואציה.
אני לגמרי יכול, האמת שעכשיו אנחנו מתחילים לשלם.
בלי ציניות, בלי ציניות.
לא, אז בגלל זה אני אומר.
בדיוק.
אנחנו, תראה, בסוף, ל-AI יש הרבה מאוד יתרונות, אבל כשאתה הולך וצריך להחליט מה אתה עושה עם המשכנתה, עסקה של מיליונים, או עם הפנסיה, או עם המס, אתה תרצה שאיזה מומחה נדבר איתך, בסדר? שיסתכל לך בעיניים, או לפחות ישאל אותך שאלות.
זה אתה אומר, זה אתה אומר, זה הלקוחות? בדיוק, זה הלקוחות אומרים?
מצד אחד זה הלקוחות, אבל מהצד השני, גם בתכלס, בוא, אתה הולך ומאפיין מה עושה יועץ מס, בסדר? והוא לומד ככל שזה, פתאום נכנסו לנו עכשיו לא רק שכירים להחזרים, אלא שכירים בעלי שליטה, או כאלה שחייבים להגיש דוחות, או כאלה שיש להם כנסות במס הכנסה, או כל מיני, ואתה לומד מה בעצם מצרק, הוא
מקרה
עושה.
קצה.
מקרה קצה, ואתה יודע, וגם עדיין, ברגעים אלו ממש, יש לנו מקרה קיצון, סתם, אני אחד המודולים הכי מפותחים אצלנו, זה המודול הפנסיוני, כן? אז אם יש לך ביטוח מנהלים, משנת 1994, ואתה נשוי פעם שלישית, ויש לך ילדים מתחת, אז צריך בסוף עין מקצועית שמסתכלת ומבדלת. לכן, האלגוריתם כל הזמן לומד את מקרי הקיצון, ואנחנו מכניסים אותם כדי שבפעם הבאה, הוא ידע גם את זה לעשות אוטומטית. אבל אפשר להגדיר את זה תהליך יותר איטרטיבי מתהליך לומד, בסדר? או איזה AI שלומד את זה. עכשיו אנחנו באמת מתחילים להכניס גם כלים כאלה, ויכול להיות שנדבר פה בעוד כמה חודשים, אז אני אגיד לך, בטח, מה, יש לנו מלא AI בפני, אבל זה לא הבייס, הבייס הוא הריכוז מידע.
קודם כל אני אשמח שבעוד כמה חודשים תגיד לנו כאילו לאן זה הולך, כי אני חושב שהאינפוט שנתת פה כרגע, שצרכנים לא רוצים לדבר עם מכונה, נכון? קונסומרים בסוף הם כאילו, זאת אומרת, במיוחד, בטח כאילו מעל איזשהו סכום, אפשר למצוא ולגלות את הסכום הזה, הם רוצים לדבר עם בן אדם. וזה כאילו זה איזשהו אינסייט בעיניי מעניין. השאלה היא, אתה יודע, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, האם כבר נתרגל, כאילו לסמוך על המכונות, איפה נהיה, אז אני כן אשמח להתחבר בחזרה ולהבין איך השימוש ב-AI עושה אימפקט עלה, כאילו, על השיחות עם המשתמשים.
לגמרי, אני חושב ש-AI רלוונטי ברגע שיש open finance, בסדר? ומה שקורה זה שברוב השווקים ברחבי העולם אין open finance. אומרים שיש open banking, אבל תכלס יש גישה רק לעובר ושב או לטרנזקציות כרטיסי אשראי, ואנחנו צריכים הרבה יותר מזה כדי להיכנס לשוק. כן? אנחנו צריכים גישה לנכסים, להתחייבויות, לאיזה חבויות עשויות להיות לך למוסדות ממשלתיים כאלה ואחרים. ולכן אנחנו מצאנו בשוק הישראלי כסייט ראשון מעניין, מאוד מעניין. השווקים הבאים דווקא יותר באירופה ולא בארצות הברית, כלומר, אנחנו בכלל לא מסתכלים על השוק האמריקאי שהוא לאגינג מאחורה בכל כך הרבה ורטיקלים שאנחנו מתעסקים בהם, שעזבתי בחיית, אני נשאר פה בעולם של איפה שכבר הסדירו את זה, ולכן AI הוא הקרם שעל איסוף המידע. האיסוף מידע זה האירוע המורכב פה. והניתוח שלו זה שלב ב'.
אז מה, אז תן קצת, האמת שזה let's double down מה שנקרא, זה מה מאוד מעניין, כי בסופו של דבר המרכיב העיקרי זה איסוף הדאטה, נכון? לא AI, אבל עדיין צריך המון דאטה. יש עוד מקורות דאטה ש... לא יודע, שחסרים בישראל, חסרים באירופה, שאתה מרגיש למשל, דיברת על ארצות הברית, חסרים בארצות הברית כדי לתת שירות טיפה יותר טוב, כדי ליצור עוד חיסכון, משהו שכאילו אתם לא יכולים להגיע אליו, אתם אומרים, אוקיי, אם אני אשיג את המידע הזה, זה ייתן שיפור אקספוננציאלי בשירות.
בוודאי, יש המון דברים כאלה. בסדר? מה קורה בנתוני השכר, כן? כי בנתוני השכר אתה יודע להגיד מה קורה לבן אדם בחיים. נולד לו ילד, הוא יעדכן. בסדר? הוא יעדכן את השכר, ואם הוא עבר מקום עבודה ליישוב מזכה במס, אז הוא יעדכן שם. ואין לי שום דרך אחרת להביא את זה. השכר, משרד הפנים, כל מה שקשור לתקשורת, עלויות של אינטרנט, טלוויזיה וכולי, אני רואה שורה, אין לי את החשבונית, אם הייתה חשבונית הייתי בקלות איפה לעשות את זה שם, כל מה שקשור להחזקות בחברות פרטיות, כן? לעסקאות סקנדרי, כל אלה זה רק פה בארץ, שלא נתחיל לדבר על כמה חסר בארצות הברית, בארצות הברית כל זה אין, וכמעט כל מה שתיארתי כבר שיש פה. אין גישה ל-401k, שזה החיסכון הפנסיוני המוביל שם, בוודאי לא לביטוחי בריאות. יש voluntarily, דרך פלייד, לדומיו, גישה לטרנזקציות, עוש וכרטיסי אשראי. אין גישה למשכנתא, אין גישה, זה בכלל לא שם, כן? בגרמניה אין גישה לפנסיה, אבל יש גישה כן לחלק מה... ביטוחים האחרים, אנגליה קצת אחר, בכל מקום זה פיצוח קצת שונה מבחינת מקורות המידע, כאשר אנחנו בנינו כבר את המוח, בסדר? המוח ידע, הוא ידע להבין מה קורה ברגע שמוזרק לו, זה קצבתי, זה הוני, זה אקטואריה, זה בסדר, עכשיו צריך ללכת לפצח את הדבר הזה, זה ללכת להוציא סאבסידריז
אז שם זה נשמע שזה לא רק באיסוף של המקורות מידע, זה גם ממש לוקליזציות, כי כאילו בטח כל מדינה מתמודדת אחרת, אפשר לעשות אופטימיזציות אחרות, חסכונות אחרים, כאילו אני מניח שמשכנתה בישראל, משכנתה בגרמניה, אמנם משכנתה, אבל לא יודע, יש כאילו כל מיני נואנסים שונים, יכול להיות שאני טועה, אבל כאילו זה מעניין.
אתה לא טועה במימוש של ה... במימוש זה באמת שונה לחלוטין, יש מקומות שבהן משכנתאות עוברות דרך ברוקרס, בסדר? ופה בארץ לא, אתה עושה את זה ישירות מול הבנק, מקסימום איזה יועץ משכנתא, כן? אבל הניתוח, ההבדלים לא דרמטיים, בסדר? בסוף, פנסיה זה פנסיה. אז נחמד, פה אתה אומר, אוקיי, זה צבוע לי לפרישה מגיל 67, לא, אז בגרמניה פורשים בגיל 64. סבבה, אז אתה משנה את הפרמטר הזה, סוגר פינה. זה אין פה עכשיו הרבה מאוד דברים שאתה צריך כדי זה, בוודאי במימוש, יש לוקליזציה ובאיסוף המידע.
זה, אני אמרת פה משהו שמעניין ומגניב ומרגש, שזה בעצם כמה שישראל כאילו מתקדמת מהשווקים האחרים בעולם, וכמה שישראל היא בעצם בטא סייט מתקדם. מי אפשר את זה?
אני חושב שבעצם מה שקרה זה הבשלה, של כמה יוזמות רגולטוריות בו זמנית. מצד אחד, בנק ישראל קידם את עולם מאגר נתוני אשראי, וגם בנקאות פתוחה, יחד עם רשות ניירות ערך. מצד שני, רשות שוק ההון כבר לפני 20 שנה, אמרה בואו נעשה מסלקה פנסיונית. ובמשך שנים זה לא עבד טוב. אתה יודע, היה פה מסלקה פנסיונית שקרטעה, שהחזירה דאטה לא נכון, ועכשיו כן עובדת, ועכשיו אפשר לסמוך על חלקים מאוד נרחבים מהמידע שם, ואותו דבר פתאום יצאו עם הר הביטוח, וכשכל זה מתכנס יחד לאיזה נקודה שאתה אומר, אוקיי, אז בוא נחבר את זה, פתאום אתה מבין ש-you're onto something.
מדהים, אז כאילו שאוט אאוט לרגולטורים הישראלים שעשו פה עבודה, שבסוף, אתה יודע, כולנו כצרכנים, כאילו בעצם מקבלים פה את הבנפיט של הדבר הזה, נכון? זה המסר. תגיד, עכשיו, מה חסר שם בעולם? אם היית יכול להגיד, כאילו, היום אתה בתור יזם פועל בכל כך הרבה תחומים שונים, מה חסר לך? מה היית רוצה לראות? מה היית רוצה לראות, כאילו, מבחינת איזה עזרה אתה צריך מהממשלה, מהרגולטור, מהבנקים? בכלל, יש לך מערכת יחסים עם הבנקים? מה חסר לך כדי, כאילו, להצליח? להתפוצץ.
אז אחד מהדברים זה לדוגמה עצם זה שהיום אנחנו לא רשאים לדבר ישירות מול בנק, כן? על עמלות עובר ושב, פקדונות והלוואות. זה לא כמו בעולמות של המוסדים, פנסיונים, ששם אתה אומר, אני סוכן, אני יכול לדבר איתך. או במס, אני יועץ מס, אני יכול לדבר ישירות עם מס הכנסה. בבנקאות אין חיה כזו שמייצגת אותך מול הבנק, וכתוצאה מזה הרבה יותר קשה לממש חסכונות בשביל אנשים. אז הם עשו עבודה מאוד טובה להנגיש את הדאטה באמצעות בנקאות פתוחה, גם לא את כולו, כן? יש דברים בתעודת זהות בנקאית שלא עוברים דרך ה-API'ים של קבוצת ברלין, וכתוצאה מזה אנחנו חייבים עדיין לקחת תעודת זהות בנקאית, כן? אז היה אפשר לשפר את איסוף המידע, ובוודאי את היכולת לפעול בשם הלקוח מול מוסד בנקאי כדי לבצע פעולות מסע ומתן שם. יש הרבה דברים שאפשר לשפר בכל התהליך, כן? מי הצורך לפגוש לקוח, שבאמת לא רלוונטי ברוב המוצרים, אבל אתה עדיין צריך לעשות אותו KYC וכל. דרך עולמות של אישור הלקוח, אישור אקטיבי, אחרי שהוא כבר יישאר לך להיות יועץ מס, הוא צריך לאשר חשוב באתר של רשות המיסים. כל מיני דברים שקשורים ל-UX, שלגמרי יכלו להעלות את ה-capabilities של בטר, לספק שירות להרבה יותר אנשים, ולחסוך להם הרבה יותר כסף. אנחנו מנסים לפתור אותם one by one, אבל כאמור, אנחנו על כל כך הרבה ורטיקלים, שאתה צריך לבחור בסוף באיזה מלחמות אתה נלחם, וחלק מהם זה דברים שאתה יודע שאתה לא תוכל לשנות לבד. אז כן.
מעניין למה הבנקים לא רוצים שתדברו איתם.
מעניין יותר אפילו כאילו אם זה רק אתם, אז אתם בתור חברה טכנולוגיה, או שכאילו, לא יודע, עכשיו אני הולך, מביא סוכן כלשהו, לא מותר לדבר מול הבנק שלי, או שזה כאילו אסור לפנות on my behalf?
אין מעמד רגולטורי. אין מעמד רגולטורי שמאפשר לך את זה. אז ברור שאם היה לנו פה עורך דין, אם היינו עורכי דין, עם מיפוי כוח נוטריוני, כן, ופונים בשם הזה, זה היה יכול להיות להתאפשר, אבל אסור לנו לפעול כעורכי דין, כי יש תקנות של לשכת עורכי הדין, שלא מאפשרים לך לפעול כעורך דין, אלא אם כן אתה משרד עורכי דין, אז הכל מסתבר. אז בסופו של דבר אתה צריך ללכת ולמצוא את הפתרונות האלה בעצמך, וזה מאתגר, ובשביל זה אנחנו דוחפים גם ידנית דברים.
Rise and fall by regulation. מעניין.
ממש.
טוב, אז מה, בוא תספר לנו, מה אפשר לעשות עם בטר? מה אתה ממליץ, אתה יודע, אפילו לא עם בטר ספציפית, מה אתה ממליץ למאזינים לעשות עם הפנסיות שלהם? עם מי פונים בכלל כדי להגיע לבטר?
פנסיות, כל הפיננסים, מה אלף בט?
כל הפיננסים.
כן, כל הפיננסים. אז טוב, זה פודקאסט, אתה תראה למקצוענים, הייתי אומר, אז אנשים שהם דברים פיננסיים, אנשים דברים וכולי, אז לא ניתן את הדברים הקלאסיים, הפשוטים של כן.
לא יודע, יש פה אנשים שמבינים payments, מבינים payments, לא מבינים household.
אז יש מלא דברים, זה לא,
זה פרק שלם, תומר.
הרצאה של שעה בחברה, אנחנו ממש נותנים בסוף שקף שאומר, אוקיי, אפשר להוריד את העמלות עובר ושב ככה וככה. ככה מורידים את דמי הכרטיס, ככה מורידים את עמלות מסחר בניירות ערך, ככה מורידים את הריביות, או ככה מעלים את הריביות, פקדונות, כן? ואיך עושים את זה במס הכנסה, ואיך ממחזרים את המשכנתא באפקטיביות. לפני כמה ימים, אנחנו בינואר, כן? הודיעו על הפחתת הריבית, סוף סוף. אז אולי גם משכנתאות נוכל למחזר ביתר קלות פתאום. יש את העולמות של איפה להשקיע את הכסף, האם אתה הולך על פסיביות או אקטיביות, אם פסיביות אז אנחנו נשלם כמה שפחות כסף, ואותו דבר על פנסיה והסרה של ביטוחים כפולים. יש באמת ערב רב של פעולות שכל אחת מהן צריך פשוט להבין, אבל אתם יודעים, אם פתחתי בזה שחינוך פיננסי לא עובד, אז למה אנחנו נגררים לחינוך פיננסי? זה לא עובד. מי שמעוניין יכול לעשות את הדבר הזה לבד, ומי שרוצה מוזמן גם להירשם אלינו, אנחנו עושים סריקה חינם של כל ההזדמנויות, ורק אם אנחנו מצליחים למצוא משהו, אז אנחנו מרוויחים סקסס בייס.
מאוד אהבתי את כל המעגל הזה, פתחנו בחינוך פיננסי, המקום הטבעי שלנו היה ללכת כאילו לרגע, בוא נדבר רגע על מקום פיננסי, ואז אתה בא ואומר, היי אחי, כאילו, סטופ. א', בנינו מוצר בשביל הדבר הזה, ב', אנחנו אחרי 16 שנה, אנחנו מזכרים, זה לא בדיוק עובד, אז אני חושב שזה מין מעגל מעגל יפה. ככה אנחנו לקראת, לקראת סיום. אני חושב שכאילו היה מאוד מעניין. גם כאילו הסתכלות על, אתה יודע, הסתכלות על מה זה בעצם how to scale a service. דיברנו קצת על הפסיכולוגיה של הצרכן. דיברנו באמת על כאילו על איך זה, איך זה ליזום ולבנות בתוך התחום הזה. בוא ניקח את זה, בוא ניקח את זה עוד איזה שלב אחד. מה המסר שלך ליזמים ישראלים? מה המסר שלך ליזמים בכלליות? כאילו, כן לבנות בארץ, לא לבנות בארץ. יזמי ובוני פינטק, מה אתה רוצה להגיד?
אז אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד בעייתית להקמה של, של סטארט-אפ. אנחנו בתקופה קצת יותר טובה להקמה של ביזנס. וההבדל מבחינתי זה במה אתה ממוקד, אתה ממוקד ב-growth at all costs, או שאתה ממוקד להגיע לברייק איבן, או גם שרביד לרווחיות, כן? בטעות ככה אם, אם יוצא. אז בשלב הנוכחי אני חושב שכל יזם שאני פוגש, אני מנסה לשכנע אותו, להעמיד את דתו לרגע מסטארט-אפ מוד לביזנס מוד, ואם יהיה תנאים רגולטוריים, מקרו-כלכליים, ביטחוניים ומשפטיים, שיאפשרו בעתיד לחזור להיות רק סטארט-אפ צומח שמתעדף צמיחה על כל, על פני כל דבר אחר, אז, אז אחלה, תחבוש את כובע הסטארט-אפ ותגייס כסף ולך תצמח אקספוננציאלית בלי להתחשב ביוניט אקונומי. כרגע אנחנו לא שם, ולכן אנחנו מכוונים את עצמנו קצת אחרת.
אתה פוגש הרבה יזמים, מגיעים אליך הרבה אנשים?
כן, ודאי, אנחנו פוגש המון המון יזמים בשלבים כאלה ואחרים, כאלה שעוזרים לי, כאלה שאני עוזר להם, ותמיד בשמחה, ודאי בעולמות של פינטק, לא כל שכן ב-FM או Financial Education, שאני מנסה להעניין את כל מי שאני פוגש מלעשות Financial Education.
מדהים, אז איך יוצאים איתך קשר, איפה מוצאים אותך?
אז באמת שזה נורא קל, יש לי אפילו אתר, talekroni.co.il, ויש שם גם את המייל וגם את הטלפון, ובטר פשוט נכנסים, all better. co.il, שם אפשר להיכנס ולנסות.
מקסים.
מדהים, נרשם בקרוב.
מקסים.
מקסים. חברים, הרבה תודה.
תודה לך, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין.
מדהים,
להתראות. תודה.